כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
מעשייה בעורב, מאת אילנה ברנשטיין. קוראת טלי ליברמן. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. רגע לפני שעמדתי לצאת מהבית, שאל אותי בעלי אם אני אוהבת אותו. עכשיו אתה שואל אותי, כשאני עם רגל אחת בחוץ, זאת שאלה של כן או לא, הוא אמר. בחודשים האחרונים, ולמעשה מאז התקף הלב, הלב כידוע הוא איבר סימבולי. שאלת האוהבת, לא אוהבת, עולה פעם אחר פעם. וככל שהוא תובע ממני לענות עליה, כך גדל אצלי הסירוב. ושאלה שכל מטרתה לזכות בחיזוק, טרפה את חיינו. איך שיצאתי מהבית ידעתי שאני הולכת לים במקום לעבודה. זה היה יום של ים, איש לא ירגיש בחסרוני, חשבתי. חייו של איש אינם תלויים בעבודה שלי. השמש זרחה, אפשר היה להריח את הקיץ הממשמש ובא מבעד לשכבות של הבגדים. אני שונאת את החורף, והחורף עמד להסתלק, ויחד איתו, כך קיוויתי, התפזרו גם העננים שמעל חיינו. עכשיו מי שבעלי פגיע יותר, פחד מוות אחז בו, נחלש גם הסיכוי לזיונים שלו מהצד. עצרתי בהסדרה לקנות קפה. ריח מתקתק של יסמין נמזג עם ריח הקפה הטרי. נזכרתי בימים שבהם רציתי להיות משוררת. התמזל מזלי ולא נתקעתי ברצון הזה. חבר של הוריי הציל אותי. הוא לא אהב את השירים שלי. הקשבתי לו. סגרתי את המחברת ולא כתבתי עוד. הוא היה גבר, והוא היה איש ספרות. אולי הוא ערך מדור ספרות בעיתון כלשהו, או שהיה סגן עורך, ואולי הוא היה איש ספר ולא איש ספרות, אני לא זוכרת. בכל מקרה, סמכות להפעיל הייתה לו, והוא השתמש בה. בלית ברירה, חיפשתי משהו אחר שאוכל לבלוט בו. והגעתי לאן שהגעתי, לא בקו ישר, ובכל זאת. לא משוררת ולא בולטת, וגם לא מתחרטת בדרך כלל. ורק בעלי, ושאלת האוהבת לא אוהבת, מקשים עליי את החיים. עד שהגעתי לים כבר לא נשאר רמז לקיץ. החול הלך היה חרוש תלמים תלמים, כמו לפני זריעה, והעין שלי נהנתה מאוד לדלג מעליהם. על החוף שוטטו רוחות רעות. בכל רגע שחלף, נסגר הצמצם ביחידה אחת, וצל כיסה את השמיים. מזל שהיה לי קפוצ'ון לחסות בו את הראש. לרוחצים הזקנים כל זה לא הפריע. לא היה זכר למציל, אולי בגלל העונה המתה. הסתובבתי בין הגופים המעטים שהיו שרועים על החוף, והעמידו פנים שאין רוח ושחול לא נכנס להם לעיניים. פה ושם היו זרוקים בקבוקי מים ריקים ועטיפות של חטיפים, הטבע השני שלי הרים אותם וטר אחרי פח אשפה. מישהו קרא, גברת, גברת. הייתי בטוחה שפונים לאישה אחרת. אך הקול שבקע מהמגפון התעקש. עד שם, עם הקפוצ'ון השחור. הסתובבתי. המגפון ניגש אליי. מאחורי הפייה שלו עמד פקח חוף, והוא ביקש לחטט בתיק שלי. ממתי יש בידוק בים? שאלתי אותו. מה זה קניון פה? בבת אחת התהפכה לי השפה. בלי עניינים, הוא אמר. שמטתי את האריזות הריקות ואת הבקבוקים, ופתחתי את התיק. הסמכות נעמדה מולי. ומה זה? הוא שאל והוציא את ארנק הכסף שלי. זה הארנק שלי, אמרתי. כמו מה זה נראה לך? דיברתי לא יפה. ואת יכולה להוכיח שזה הארנק שלך? למי אני צריכה להוכיח? שאלתי. ולמה? את יכולה להוכיח או שאת לא יכולה להוכיח? לא היו לי הוכחות, זה הארנק שבו אני מחזיקה מזומן בלבד, הסברתי לו. לכרטיסי אשראי יש לי ארנק נפרד, והשם שלי, למרבה הצער, לא מופיע על השטרות, גם לא הדיוקן שלי. בהיעדר הוכחה היה עליי ללכת איתו לתחנת המשטרה. כל זה לא נראה לי. אבל לעורר בעיות נוספות לא רציתי. הייתי טירונית בענייני משטרה, ולא רציתי לעשות טעויות של טירונים. בדרך לתחנה אמר הפקח שמוטב לי לא לעשות בעיות, יש להם עדויות מצולמות. הוא הוסיף ואמר, עדויות למה? שאלתי. גברת, את לא רוצה להסתבך עם רשויות החוק יותר ממה שאת מסובכת עד עכשיו. מובן מאליו שלא רציתי. לעתים קרובות מדי אנשים אומרים את המובן מאליו. בתחנה היה עליי למלא פרטים אישיים ולהמתין לחוקר שהתפנה. על הספסל ישבו עוד שני עצורים, גם הם נאספו בחוף. בחורים צעירים, זה החומר האנושי שהם מצפים לראות מקייס בחוף, אמר לי הפקח. איזה חומר? שאלתי. אלה, אמר והצביע עליהם בסנטרו. מה יש להם לחפש פה? שיחזרו למקום שהם באו ממנו. העדפתי לשתוק. למעשה, מרבית חיי עברו עליי בשתיקה מסוג זה. לא יצאתי להגנת הזולת הנדקה והמושפל, אבל גם להגנתי לא יצאתי. אומר להגנתי. נזכרתי בבעלי ובשאלת האוהבת לא אוהבת. בדרך כלל הם שולחים לבית משפט, אמר הפקח, שהשופט יחליט אם לשחרר אותך או לא. האירוע הלך והסתבך. במקום לעצור את הסחף, גיליתי שאני נמשכת אחרי השתלשלות העניינים. אני חשודה? אני זקוקה לעורך דין? בשביל מה לך עורך דין? זה תיק קטן. הם מנוסים בזה. תיק? איזה תיק? שאלתי. מה עשיתי? אם לא עשית כלום, אמר הפקח, למה את צריכה עורך דין? בבת אחת נעמדתי לפני החוק. אתה בטוח שזה חוקי מה שקורה פה? מותר לך להחזיק אותי כאן? תני לחוקר לעשות את העבודה. עם קצת מזל, אין לך עבר פלילי. מובן מאליו שאין לי עבר פלילי. יש הפתעות בחיים, אמר הפקח. עד שלא בודקים, אי אפשר לדעת בביטחון. הוא דיבר במלוא רצינות. אני רוצה לעשן, אמרתי לפקח, והוא קפץ על המציאה. גם הוא רוצה לעשן, אבל הוא תיאר לעצמו שאחת כמוני יכולה להיות פרטנרית, כך אמר. אנחנו יכולים לצאת בלי לבקש רשות? אני הרשות, אמר הפקח. ולא יחפשו אותנו? אני לא רוצה שיחשבו שברחתי. גברת, הוא אמר. אני כל יום פה. מכירים את מספר הטלפון שלי בעל פה. מרגע אחד למשנהו עברתי גוון אחר גוון את כל קשת הרגשות. החל בהתנגדות, עובר דרך ניסיון לערער, לברוח, להשלים עם המציאות, ועד הרצון להצטיין מול אוכפי החוק. מחוץ לתחנת המשטרה התרבו העננים, וגשם התחיל מטפטף. מכוניות נצמדו זו לזו, נדבקו חרטום אל פגוש כמו במשיכת מגנט. מטריות נפתחו. זה המלכוש, אמרתי לפקח. מה שתגידי, הוא אמר. בבוקר כבר הריחו את הקיץ. הפקח לא גילה עניין במזג האוויר. מכשיר הקשר שלו פלט שמות, צלילים ומיקומים. הסיגריה לא הייתה טעימה. ואם אני אלך עכשיו, מי ידע? הפקח אפילו לא ביקש לראות את תעודת הזהות שלי. אם אסתלק, האם אהיה מבוקשת? נמלטת מפני החוק? עבריינית מסוכנת? כל פנימי שלא זכה לבוא לידי ביטוי עד כה, אמר לי לחדול משעננותי. אבל הקול הדומיננטי השתיק אותו. לא צריך להאיץ בדברים. יש לאפשר להם להתקדם בקצב שלהם. אין צורך לענות על כל שאלה. לא כל בעיה צריך לפתור. נזכרתי לפתע בעצה טובה שקיבלתי מחברה טובה. העצה הזאת הקלה עליי יותר מפעם אחת בחיים. נזכרתי גם בבעיה הגדולה שהשארתי בבית, ובשאלת האוהבת, לא אוהבת. ולהרף עין נמלאתי חמלה וחרדה גם יחד. יש מנגנונים שקשה לעצור אותם. מנגנון ההרגל, למשל. הפקח אמר שהגיע הזמן לחזור. אני הולכת לשירותים, הלתרתי בו ברגע, והוא בעקבותיי. אתה לא באמת מתכוון להיכנס איתי לשירותים בגלל ארנק שלא גנבתי. שתי דקות, הוא אומר, לא יותר, שתי דקות. ונפגשים בכניסה לחדר החקירות. נופפתי לו לשלום, רציתי לצרוב בזיכרונו תמונה אחרונה יפה, ונכנסתי לשירותים. בחלוף חצי דקה, הייתי כבר מחוץ לתחנה. הרחובות היו רחוצים ואנשים היו חופשיים. אחרי כמה צעדים, התחילו לנקר מחשבות שניות. מה הם יבחינו בהיעדרי? הם התנקמו בי בגלל שברחתי? איזה עונש צפוי לעבריינית נמלטת, וכיוצא באלה. הסתובבתי לאחור לראות האם רודפים אחריי. חיפשתי את הפקח בין העוברים ושווים. ליבי ייסר אותי והגביר את הקצב, ושוב שמעתי את בעלי. הייתי נסערת. לא זכרתי איך כל זה קרה. הצטערתי שלא הלכתי לעבודה. האשמתי את עצמי. אבל במה? מה עשיתי? שיקרתי. זה הכל. אמרתי לבעלי שאני הולכת לעבודה, והלכתי לים. על זה מגיע לי עונש? איך שאני אכנס הביתה אני אגיד לו שאני אוהבת אותו. בטח שאני אוהבת אותך. מה זה עלה בדעתך פתאום? אבל רגשי האשמה לא החזיקו מעמד, ומרגע אחד למשנהו התהפכו היוצרות, וכל האירוע המשטרתי הזה התחיל להיראות לי כמו בזבוז זמן, לא יותר. זמן שעמדתי לבזבז ממילא, אבל בצורה מהנה יותר. אולי צילמו אותי במצלמה נסתרת? זה מה שקרה, עבדו עליי. התיישבתי בבית קפה לא רחוק מתחנת המשטרה. אף אחד לא יחפש אותי כאן, זה קרוב מדי. בזמן שהמלצרית חשה אל שולחני, קיבלתי הודעה מבעלי. אני חושב שאני לא מרגיש טוב, נכתב. מה פירוש חושב? או שאתה מרגיש טוב, או שאתה לא מרגיש טוב, חשבתי אני. להזמין לך אמבולנס? לא, ענה. והוסיף שלושה סימני קריאה, ומיד בהמשך, אבל אם את יכולה לחזור הביתה, אני אשמח מאוד. לא היה לי כל עניין לשמח אותו. המשכתי בתחקיר. מה אתה מרגיש? מין התרוקנות, אמר. כאילו, רוקנו לי את בית החזה. הגיע הזמן שתחזור לעבוד. המשכתי ואמרתי ברגע שהוא ענה לטלפון. כאבה לי האצבע מההתכתבות הזאת. תחושת ההתרוקנות היא בגלל חוסר מעש. כל הווייתך דורשת להתמלא. אני מרגיש חולשה, הוא אמר. אני מפחד להישאר לבד. לא נשארה לי ברירה. חזרתי הביתה. וכצפוי גיליתי שבעלי התאושש לגמרי. הטלוויזיה הייתה דלוקה, והוא צפה במרוץ אופניים. שאלתי אותו לשלומו, והוא סימן לי באצבעותיו להמתין רגע. לפי התרגשותו של הפרשן וקולו המתגבר, ניתן היה להבין שהמרוץ עומד להסתיים. התחשק לי להרביץ לו. ידעתי שהוא ינצח, אמר בעלי. אני רואה שחזרת לעצמך. חתכתי אותו לפני שהתחילו הפרשנויות על המרוץ. ראית מה זה? איך שאמרת שאת בדרך הביתה, כבר הרגשתי טוב יותר. כזאת השפעה טובה יש לך עליי. הגיע הזמן שתחזור לעבודה. אתה מדמיין כאבים, ממציא מחלות שאין לך. חשבתי על זה, אמר בעלי. יכול להיות שאת צודקת. החנופה כבר עמדה באוויר. אני הולכת לנמנם, מיהרתי להגיד. בעלי קם מהקורסה ורק בדרך נס נמלטתי מנשיקה. את עוד אוהבת אותי? הוא שאל. לא נמאס לך לשאול את אותה שאלה פעם אחר פעם? אני מצפה לתשובה, הוא אמר. אני נכנסת למיטה לחצי שעה. זאת התשובה. עכשיו? הוא שאל. הייתה לי תקרית לא נעימה. אני צריכה לנוח. מה קרה? אמר כשהוא נשרח אחריי. שכח לרגע את השאלה האינסופית. את מוכנה לספר לי מה קרה? תקף אותי עורב. נפלט לי מהפה רגע לפני שנכנסתי לחדר השינה. תקף את הקריך שלי, נכון יותר, קריך שקניתי בקיוסק שבסדרה. אני מבין, הוא אמר. הגיע הזמן, אמרתי. וסגרתי את הדלת. תמה קריאת הסיפור. מעשייה בעורב, מאת אילנה ברנשטיין. קראה טלי ליברמן.